14 בני ישראל. יוסף שמע לכל דבריו של אביו וירא את אלוהים. הוא הלך בתורת אביו יותר מכל שאר אחיו. מצוות אלה היו יקרות לו, והוא אהב לציית לאלוהים בלב טהור. הוא נעצב כשראה את התנהגותם של כמה מאחיו, וביקש מהם בסבלנות ובנחת לחיות חיים טהורים ולזנוח את מעשיהם הרעים והבזויים. אבל כך הצליח יוסף רק להסיט את אחיו נגדו. סלידתו מחטא הייתה כה גדולה, עד שהוא כבר לא היה מסוגל לראות איך אחיו חוטאים נגד אלוהים. הוא סיפר לאביו את אשר הדאיג אותו, וציפה שכאביהם יצליח להשפיע עליהם. אבל החשיפה הזאת של מעשיהם הכעיסה את אחיו וגרמה להם לזעום עליו. הם ראו עד כמה אביהם אוהב את יוסף וליבותיהם התמלאו בקנאה, שגדלה והפכה לשנאה. בסופו של דבר הם החליטו להרוג את יוסף. מלאך אלוהים הראה ליוסף את העתיד בחלומותיו, ואת החלומות האלה הוא נהג לספר לאחיו בתמימות. והנה אנחנו מאלמים אלומות בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומותיי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו? ויוסיפו עוד שנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו. ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבו נבוא, אני ואמך ואחיך, להשתחוות לך ארצה. ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. יוסף במצרים. כשהגיע הזמן המתאים, החליטו אחיו של יוסף להרוג אותו. אבל אחר כך נמלכו בדעתם, וסיכמו ביניהם למכור אותו לעבדות, כדי שלא יוכל עוד להתנשא עליהם. הם חשבו שכאשר תישלל ממנו חירותו, הוא לא ידאיגם ולא יציק להם עם חלומותיו, וממילא כבר לא תהיה לו הזדמנות להגשימם במציאות. אבל אלוהים משתמש בתוכניתם זו, כדי להגשים את זו שממנה פחדו ושאותה רצו למנוע, את שליטתו בהם. הבורא לא זנח את יוסף בדרכו למצרים. המלאכים הכינו לו את הדרך ודאגו לו, החל מהיומיים הראשונים. פוטיפר, ראש השומרים של פרעה, קנה אותו מיד הישמעאלים. ואלוהים היה לצידו במשך כל הזמן וגרם לו להצליח בכל אשר עשה. הבורא גם עורר אהדה ליוסף בליבו של אדונו, והוא הפקיד את כל רכושו בידיו. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף. ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, כיוון שעבור העברי, הכנת מזונו של המצרי עוררה סלידה וגועל. כשניסתה אשת פוטיפר לפתות את יוסף, לסתות מדרכו התהורה ולעבור על חוקיו של אלוהים, ובנוסף לכך גם לבגוד באדונו, הוא סירב לה בנחישות. תשובתו שיקפה את כוחותיה החזקים של יראת האל. אחרי דבריו על האמון הרב, שיש לו בשליטו הוא קרא. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? בשום אופן אי אפשר היה לשכנע אותו לזלזל בחוקיו של אלוהים ולסטות מדרכו הטהורה. אשת פוטיפר הדחויה האשימה את יוסף במעשה פשע מאוס שאותו לא עשה. אבל גם במצב זה יוסף לא אמר נואש. הוא ידע שאיננו השם, הבין את צדקתו והמשיך לשים מבטחו באלוהים. והבורא, שתמיד עזר לו ותמך בו, לא זנח אותו גם הפעם. יוסף נעקד והושלח לבור כלא חשוך. אבל אלוהים הפך גם את הצרה הזו לברכה. הוא גרם למנהל בית האסורים לחבב את יוסף, ועד מהרה כבר היו כל הכלואים נתונים להשפעתו. סיפור זה מהווה דוגמה לכל הדורות החיים על פני האדמה. אף על פי שהכל יכולים לעמוד בפני פיתויים, על כל אדם לזכור תמיד שהעזרה נמצאת לידו, ואלה שאינם מצליחים לעמוד בפני הפיתוי, אשמים בכך בעצמם. אלוהים תמיד יהיה לנו לעזרה ורוחו למגן, אף שאנו עלולים להיות מוקפים בפיתויים רבים ומגוונים. תמיד עומד לרשותנו מקור כוח מיוחד, שממנו אנחנו יכולים לשאוב את הכוחות כדי לסרב להם. עקרונותיו המוסריים של יוסף עמדו במבחן קשה מאוד. קשה מאוד לסרב לפיתוי שכזה, ורוב האנשים בדרך כלל מתפתים ונופלים. אבל יוסף סירב לכך בכל תוקף. הוא סבל למען שמירתם של כנותו ושל בתוליו, כיוון שאשת פוטיפר שניסתה לפתות אותו, נקמה בו על כנותו שאותה לא הצליחה לערער. היא האשימה את יוסף בפשע בזוי וגרמה לכליאתו. אך יוסף שמח על אלוהים והפקיד בידיו את כל כבודו ועתידו. למרות כל סבלו התברר שהצרה הזאת סייעה בידו להתכונן לקבל מעמד משמעותי. אלוהים הגן על שמו הטוב של יוסף, שאותו ביקשה המעלילה חסרת הכבוד להשמיץ. הגיע הזמן שאותו קבע אלוהים, ושמשו של יוסף שוב החל לזרוח. אפילו בית הסוהר הפך להיות למדרגה בדרך להתעלות בעזרת הבורא. תואר הלב לעולם אינו נשאר ללא גמול. המגן שהגן על ליבו של יוסף היה יראת אלוהים, שבזכותה תמיד נשאר כן וצדיק עם אדונו ונאמן לאלוהים. אף על פי שיוסף רומם עד למעמד של שליט הארץ כולה, הוא לא שכח את אלוהים. הוא זכר שהוא רק נבד בארץ זרה, הרחק מאביו ומאחיו שגרמו לו לעצב כה רב. אבל יוסף האמין שאלוהים הוא זה שכיוון אותו בחייו ועזר לו להשיג את המעמד הגבוה והמשמעותי הזה במצרים. בעודו מכיר בתלותו באל, הוא ביצע במסירות את כל משימותיו בתור שליט הארץ המצרית. יוסף היה באשר אדוני איתו. שום איום ושום דבר לא שכנעו אותו להתפתות ולסתות מדרכו הטהורה, ולעבור על חוקיו של אלוהים. שליטתו העצמית, נאמנותו הבלתי מעורערת וסבלנותו בדקות הקשות רשומות בדפי המקרא, ומשמשות דוגמה לכל הדורות הבאים. כשהודו אחיו במעשה הפשע שלהם, סלח להם יוסף ברוחב לב, והוכיח שאינו כועס עליהם, ועל האכזריות שבה נהגו בו בעבר. ימי הסגסוג. ילדיו של ישראל לא היו עבדים. הם אף פעם לא מכרו את בהמותיהם, את אדמתם ואת עצמם לפרעו בעד אוכל, כמו שעשו רוב המצרים. בזכות יוסף, שהיה בעל מעמד גבוה, קיבלו בני ישראל אדמה שעליה התגוררו, וראו את הבקר והצון. פרעו העריך את חוכמתו של השר שניהל את כל העניינים במדינתו. אבל יותר מכל, הוא כיבדו כיוון שיוסף הכין את הארץ לשנות הרעב הארוכות שאמורות היו לפקוד את מצרים. פרעו הבין שמצרים כולה החלה לשגשג רק בזכות יוסף. ואמר ליוסף בתודה, ארץ מצרים לפניך היא במיטב הארץ, הושב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, ואם ידעת, ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. ויושב יוסף את אביו ואת איכיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעו. ויחלקל יוסף את אביו ואת איכיו, ואת כל בית אביו לחם לפי הטף. פרעו לא דרש מאחיו ומאביו של יוסף לשלם מיסים כלל, והרשה ליוסף להביא להם אוכל. המלך אמר לנתיניו, האם אין אנו חייבים את סגסוגנו ליוסף ולאלוהיו? האם לא בזכות חוכמתו של יוסף אנו מוקפים בשפע כה רב? בזמן שבארצות אחרות הכל גובעים ברעב, לנו יש די אוכל לסבוע. התנהלותו העשירה את ממלכתנו. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה, עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקראן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. הדיכוי. הפרעו המצרי החדש הבין שהעברים מועילים מאוד לארצו. רובם היו עובדים מוכשרים ונבונים, והוא לא רצה לאבדם. הוא החליט להשוות את מעמדם של צאצאי ישראל לזה של העבדים שמכרו את בהמותיהם, את אדמתם ואת עצמם למלך. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערי מסקנות לפרעו את פתום ואת רמסס, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. המצרים הכריחו את הנשים העבריות לעבוד בשדות כאילו היו שפחות פשוטות. אבל מספרם של צאצאי ישראל לא קטן. משנוכחו פרעו ושריו שמספרם של העברים הולך וגדל, הם התכנסו והחליטו לאלצם להגדיל את מכסת עבודתם בכל יום. כוונתם הייתה להכניע את העבריים בעבודות קשות ומרובות. וכעסם גבר מאוד כשנוכחו לראות שמספרם של אלה ממשיך לגדול ורוחם איתנה וחזקה. הניסיונות הבלתי מוצלחים גרמו למצרים לזעום עוד יותר ולנקוט בצעדים אכזריים יותר. פרעו ציווה להרוג את כל הבנים הילודים מבני ישראל. היה זה השטן עצמו שיזם את מעשי הזדון האלה. הוא ידע שאחד מבני ישראל שאמור להיוולד בקרוב יהיה זה שיציל את עמו מדיכוי העבדות. השטן קיווה שאם יצליח לשכנע את פרעו להרוג את כל הבנים הילודים, תוכניתו של אלוהים תיחשל ולא תצא לפועל. אבל הנשים המילדות יראו את אלוהים יותר מאשר שפחדו מפרעו, ולא ביצעו את ההוראה האכזרית שציווה עליהן. המילדות לא העזו להרוג את התינוקות העבריים, ואלוהים גמל להן על כך. כשנודע לפרעו שהוראתו אינה מתבצעת, הוא זעם מאוד והחליט לנהוג באכזריות רבה הרבה יותר. דבריו היו ברורים ומוחלטים לגמרי. הוא ציווה על נתיניו להשגיח על מעשי העברים ואמר, כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, וכל הבת תחיון. משה. הוראה אכזרית זו כבר הייתה בתוקף כשנולד משה. אמו יוכבד עשתה כל שביכולתה להסתיר את בנה הקטן, ומשלא יכלה עוד להסתירו בבית, קלעה סלסלה קטנה מקנה סוף, זיפתה אותה כדי שהמים לא יוכלו לחדור פנימה, והניחה אותה ליד גדת הנהר. מרים, אחותו הגדולה של משה, אמורה הייתה להתהלך לאורך הנהר כאילו יצאה לסוח לתומה. היא עקבה בחרדה אחר אחיה הקטן וביקשה לוודא שדבר לא יפגע בו. גם המלאכים השגיחו עליו. הם דאגו לכך ששום דבר לא יקרה לתינוק חסר המגן, שאמו האוהבת שמה בתוך הסלסלה והפקידה בידיו של אלוהים, מלווה בתפילה חמה בעיניים דומעות. כשיצאה בת פרעו לשחות בנהר, כיוונו המלאכים האלה את צעדיה כמעט לאותו מקום שבו הונח העולל הקטן חסר האונים. הנסיכה שמה לב לספינה קטנטנה ומשונה ושלחה את אחת משפחותיה להביאה. כשפתחה הנסיכה את מכסה הספינה הייחודית והמשונה, היא ראתה בתוכה תינוק יפהפה. והנה נער בוכה, ותחמול עליו. בת פרעו הבינה שאם עברית אוהבת עשתה את הספינה המיוחדת הזאת כדי לשמור את חייו של בנה האהוב, ומיד החליטה לאמץ אותו. מרים ניגשה אליה ושאלה, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותעניק לך את הילד, ותאמר לה בת פרעו, לכי. מרים מהרה אל אמה, שמחה מאוד, ולאחר שסיפרה לה את החדשות הנהדרות האלה, חזרה יחד איתה לבית פרעו. הנסיכה נתנה להם את בנה, צוותה עליה להאכילו ואף הבטיחה לה לשלם לה סכום נאה על כך. יוכבד החלה לבצע בשלווה את פקודתה של הנסיכה, כיוון שעכשיו הייתה יכולה לעשות זאת גלוי ובאופן חוקי. היא האמינה שאלוהים היה זה ששמר על חייו של בנה. היא העריכה את ההזדמנות הנהדרת הזאת שניתנה לה לגדל ולחנך את בנה בעצמה. היא עשתה הכל כדי שמשה יהיה ירא אלוהים ויציית לו. היא לימדה אותו בשקדנות גדולה יותר מאשר שלימדה את ילדיה האחרים, כיוון שהרגישה שאלוהים הגן עליו לא בכדי. בנה אמור לבצע משימה מסוימת, חשובה ומשמעותית עד מאוד. שלמה באמונתה, יוכבד מילאה את ליבו של משה ביראת אלוהים ובאהבה לאמת ולצדק, ויצקה טיפה אחר טיפה את האמיתות האלוהית אל תוך תבונתו הצעירה. היא התפללה לאלוהים בתקיפות ובלהיטות, וביקשה ממנו להגן על בנה מכל השפעה טמאה שהיא. האם הזאת לימדה את בנה לכרוע ברך ולהתפלל לאלוהים, לאל חי וקיים, כיוון שרק הוא יוכל לשמועו ולעזור לו בכל צרה. היא ניסתה להחדיר אל תודעתו את הערצת האל בכל עוצמתה, כיוון שידעה שבקרוב יפרידו בינו לבינה, והוא יחזור לאמו המאמצת, הנסיכה. שם בביתו של פרעו, יהיה הנער חשוף להשפעתם של כל הפיתויים שאמורים לנתץ את אמונו בקיומו של הבורא, שברא את הארץ ואת השמיים. משה קיבל מהוריו הדרכה שהייתה אמורה לחזק את תבונתו ולהגן עליו מהשפעתם המשחיתה של החטא והגאווה, ובתוך הפאר והמותרות של החיים המלכותיים, להגן עליו מהתנשאות. משה היה בעל לב חכם ותודעה בהירה. הוא לא שכח את ההוראות הצדיקות שקיבל בנעוריו. יוכבד חינכה אותו במשך כל הזמן שעמד לרשותה. אך כשמשה כבר היה כמעט בן 12, היה עליה להיפרד ממנו. הוא היה בנה של הנסיכה המצרית, ביתו של פרעו. השטן נחל תבוסה. הוא גרם לפרעו להרוג את כל הבנים היולודים, ניסה להכשיל את תוכניתו של אלוהים ולהשמיד את זה שאמור להציל את העם הנבחר. כך קרה שאלוהים השתמש בצו להרוג את ילדי העברים כדי להפוך את משה לבן משפחה מלכותית. כך זכה הנער להזדמנות נהדרת לרכוש השכלה ולהתכונן להגשמת משימתו, להוציא את העם העברי ממצרים. פרעו הכין את נכדו המאומץ לרשת את כס מלכותו. הוא לימד אותו לפקוד על כל הלוחמים המצריים ולהנהיג אותם בקרב. הלוחמים אהבו את משה וכיבדו אותו, כיוון שהיה מצביא חכם ומוכשר מאוד. וידע משה את כל חוכמת מצרים וחזק היה בדבריו ובמעשיו. המצרים ראו בו אישיות בולטת. ההכנה המיוחדת לקראת המנהיגות. המלאכים בישרו למשה שאלוהים בחר בו כדי להציל את בני ישראל מעבדות. הם גם הודיעו לזקני העם העברי שהגיע הזמן להצלת עמם ושנבחר האיש שדרכו יבצע אלוהים את הדבר. משה שיער שבני ישראל ישתחררו מהעבדות אחרי מרד, ושהוא יהיה זה שיעמוד בראש הגייס העברי וינהל את המלחמה נגד צבאות המצרים. משה כבש את רגשותיו אל אמו המאמצת ואל פרעו, כדי שההתקשרות שלו אליהם לא תפריע לו לבצע את רצונו של אלוהים. הבורא הגן על משה מפני השפעתה של עבודת אלילים ששלטו סביבו. עקרונות האמת שאותם החל להבין עוד בנעוריו, כיוון שעליהם סיפרו לו הוריו שהיו מאמינים ויראי אלוהים, היו תבועים בזיכרונו לעולם. השיעורים שקיבל כשהיה עוד נער צעיר הועילו לו עד מאוד, בדיוק בתקופה שבה היה זקוק להגנה מפני ההשפעה המשחיתה של החיים המלכותיים. יראת האל לא עזבה אותו מעולם. הוא אהב את אחיו וכיבד את הדת העברית עד כדי כך שאפילו למען כס המלכות המובטח לא הסתיר את מוצאו. שכבר היה בן 40, ויצא אל אחיו ויער בסבלותם, ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, ויער כי אין איש, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עבריים ניצים. ויומר לרשע, למה תכה רעך? ויומר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? הלארגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. וירא משה ויומר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעו, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אלוהים הראה למשה את הדרך, ובמדבר הוא מצא מקלט בביתו של יתרו, רועה וכהן במדיין, שהאמין באלוהים החי וקיים. בנותיו טיפחו את עדריו, וכשנשא משה לאישה אחת מהן, הוא קיבל את הצון כרכושו. כך חי משה במדבר 40 שנה. משה הזדרז מדי להרוג את האיש המצרי. הוא סבר שבני ישראל יבינו שאלוהים בחר בו כדי להצילם. אבל הבורא התכוון להוציא את בני ישראל ממצרים לא בדרך של מלחמה, כפי שמשה חשב, אלא בכוחותיו המדהימים כדי שהתהילה תהיה רק לו. אלוהים ניצל את מעשהו של משה כדי לבצע את תוכניתו. הבורא הכניס את משה אל המשפחה המלכותית כדי שיקבל השכלה רחבה ביותר, אבל למרות השכלתו, משה עדיין לא היה מוכן לבצע את המשימה הגדולה שאלוהים הטיל עליו. הוא לא היה יכול לעזוב את ביתו של פרעה ולהיפרד מכל זכויות היתר שלהן זכה בתור נכדו של המלך, ולפיכך לא היה יכול להתחיל בביצוע המשימה המיוחדת של אלוהים. הוא היה זקוק לזמן כדי לרכוש ניסיון ולצלוח קשיים ומחסור. בזמן שהתגורר ביחידות, שלח אליו האל את מלאכיו, שנתנו לו הוראות מיוחדות לעתיד. שם, במדבר, רכש משה את השליטה העצמית וענווה. בעודו מטפל בעדרים של יתרו ומבצע את מטלותיו הפשוטות, משה התכונן למשימתו המיוחדת להיות הרועה הרוחני של העדר האלוהי, עם ישראל. פעם אחת, כשמשה ראה את העדר במדבר והתקרב להר אלוהים חרבה, וירא מלאך אדוני אליו בלבת האש מתוך הסנה. ויומר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאוביו. וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי, והאמורי והפריזי, והחיבי והיבוסי. ואתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ואתה לך, ואשלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ויומר משה אל אלוהים, מי אנוכי, כי אלך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. הגיע הזמן שבו על פי רצונו של אלוהים, היה משה אמור להחליף את מקל הרועה בשרביט אלוהים. דרכו הביע הבורא את כוחותיו במעשי ניסים, בהצלת עמו מהעבדות ובהגנת העם מאויביו הרודפים אחריו. משה הסכים לבצע את המשימה. הוא ביקר אצל חותנו, וקיבל את רשותו לחזור למצרים עם כל משפחתו. הוא לא העז לספר ליתרו על הדבר אשר אלוהים ציווה עליו להודיע לפרעו, כיוון שיתרו לא היה מרשה לאשתו ולבניו ללוות אותו במשימה המסוכנת הזאת. אלוהים חיזק את משה והסיר ממנו כל פחד באומרו, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך.